שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי, השיעור הזה נמסר בזכות חנדי בבת נכה גיטל, תינה בת שבע בת נכה גיטל, ושמחה בן נכה גיטל, ונעמי בת טוב, ולאה בלה בת אילנה, אילנה סימון בת מרים, ונועם בן לאה, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, שמחה ובריאות. הנושא הוא תבר, הגדרת איסורו והתרתו. והשיעור הזה נאמר על פי שיעור שנתן הרב בנימין ליפקין זכרונו לברכה, שהיה תלמיד חכם עצום בירושלים במאה הקודמת. ונתחיל ללמוד. המסגרת של מצוות התליות בארץ כוללת בתוכה מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הן בפעולות של עשייה והן בפעולות אכילה. בעשייה כגון מצוות תעשה של הפרשת תרומות ומעשרות, חלה וביקורים, לקט, שכחה ופאה, מצוות לא תעשה בשביעית, כליים. ולקט, שכחה ופאה, כי יש גם לא תעשה בשביעית, שלא תעשה בכליים, שגם לא תעשה בלקט שכחה ופאה. ביחס למצוות עשה שבאכילה, יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן לעניין אכילת פירות שביעית. לפי הרמב״ן יש מצווה, אבל לא לפי הרמב״ם. וכן גם אכילת מעשר שני בירושלים אינה נמנית לרמב״ם במצווה מיוחדת. אבל בלא תעשה שבאכילה, בוודאי שאין חולק, הלוא הם האיסורים המפורשים והגלויים, כפי שנמנה אותם הרמב"ם בפרק המיוחד שמקדיש להם בהלכות מאכלות אסורות בפרק העשירי. הרמב"ם כותב בהלכה א', ויש איסורים אחרים של תורה בזרע הארץ, והם החדש וכלי הכרם והטבל והעורלה. יש אפוא ארבעה איסורי אכילה. אז אנחנו נייחד את הדיבור לאיסור החמור והמקיף שבין ארבעת אלו, איסור תבל. יש חדש, כלי הכרם, תבל עולה, אנחנו נדבר על תבל. הוא חמור מפני שחייבים עליו מיטה בידי שמיים. על כל פנים בתבל לתרומה גדולה ותרומת מעשר לכל השיטות. השאין כן בשער שלוקים עליהם ואין חיוב מיטה. וגם הוא מקיף יותר, שהטבל איסורו בכל גידולי הארץ, מהם דאורייתא ומהם דרבנן, כמו כן איסור תבל, הוא הן לתרומה והן למעשרות, ראשון, שני ואני. אנחנו לא נתעכב בדיון על הפרטים השונים של איסור תבל, אלא רק מה שנוגע להגדרת מהות איסורו והתרו. בין ארבעת איסורים הנזכרים, שניים מהם שאין היתר לאיסורם, כגון העורלה וכלי הכרם, ושניים מהם שיש היתר לאיסורם, החדש והתבל. החדש על ידי הבאת העומר, והתבל על ידי הפרשת תרומות ומעשרות. אמנם בקידוש למד וב, לפי תוספות שם, גם עורלה יש היתר לאיסורם, אבל שם הכוונה להיתר מסוג אחר, ועניינה לכאן אנחנו מדברים כעת על התרת איסור ממש על ידי פעולה של התרה, וזה רק בשני אלה, חדש ותבל. מהותו של האיסור והתר בחדש היא פשוטה ואינה מהווה כל בעיה. האיסור הוא איסור עצמי ויש היתר לאיסור זה על ידי הבאת העומר גם לפני קלות יום ט"ז בניסן של אחריו. מותר בלי היתר שאין איסור חדש איסור עולם. אז בט"ז בניסן מביאים את קורבן העומר, כבר מותר. לא מביאים, אז למוחרת מותר. אבל בטבל יש צורך להגדיר מהו האיסור ומהי ההתרה. כאן ודאי שאפשר לומר שהטבל איסור עצמי, שהתורה אסרה את הדגן, התירוש והיצהר, שאלו הם מן התורה, או גם פירות העולם לפי כמה שיטות ראשונים, ונתנה דרך התורה על ידי הפרשה. אין לומר כן למה, שהרי זה ברור שכל האיסור בא לידי חיוב ההפרשה, ולא להפך. בכל מקום אנחנו מוצאים את הלשון התרומה תובלת. אז אין כאן איסור עצמי ואפשר להתיר את זה על ידי הפרשה. עד רבה, זה מתחיל על ידי חיוב ההפרשה, יש חיוב ההפרשה, וממילא יש איסור. התרומה תובלת. דוגמה, מסכת ביקורים, פרק ב' משנה ג', יש בתרומה מעשר מה שאין כן בביקורים, כי התרומה במעשר אוסרים את הגורן, מה שאין כן בביקורים. זאת אומרת, התרומה זה מה שאוסר, החיוב ההפרשה גורם את האיסור. גם חולין קופלם דבר ועוד ועוד. הנה כי כן חיוב התרומה היא הסיבה לאיסור הטבל. במקום שאין חיוב הפרשה מסתלק איסור טבל אף מקום שכבר חל, כגון בלקוח שפטור מן המעשרות אפילו בלוקח אחר מרוח, אפילו שכבר נאסר משום טבל אצל המוכר. אך כיוון שאין חיוב הפרשה אצל הלוקח, שנאמר תרומת זרעך ולא לוקח, בטל ממילא איסור טבל. איסור אכילת טבל תלוי בחיוב הפרשת התרומה והמעשר, וזה יש לברר ולהגדיר. אמנם האיסור תלוי בחיוב, אבל מהי תלות זו שהתרומה אוסרת את הגורן? אם הכוונה שהפירות נאסרו בגלל ההפרשה המוטלת שצריך להפריש, ולכל שם תרומה המעשר וכל עוד לא הפריש אסורים, או שהאיסור הוא מפני שישנם כבר מעורבים בתוך הפירות תרומה ומעשר. זאת אומרת, האם האיסור הוא משום חיוב הפרשה, או שיש כבר תרומה ומעשר בתוך הטבל, ויש גם תרומה ומעשר בתוך הטבל, והפרשה מייחדת ומבררת אותם, וממילא ניתרים השיריים. אין זו חקירה סתם מן החקירות שהן להגדיל תורה ולהאדירה, אלא לפנינו ברור אלמנטרי של המושגים בעניין יסודי זה והגדרתם. בכמה מקורות מפורש שגם לפני ההפרשה יש כבר תרומה בתוך הטבל. נידה דף זין עמוד א' נאמר לעניין טבל, פתיחי בית תרומה. אז כבר מעורב בתרומה טבל, בטבל תרומה. בספרה ויקרא כ"ב תתוו, בצירוף זה תרומה שבטבל. מעניין שיש כבר תרומה בטבל לפני ההפרשה, אם לא מעצם איסורו של טבל שכל דיקורו, משום כך, משום התרומה המעורבת בה. רש"י במסכת יבמות פ"ו עמוד א' מפרש בדברי הגמרא שם, שלכן פשוט יותר לומר שטבל לתרומה בחיוב מיטה מאשר טבל למעשרות, משום שמיטה כתובה בתרומה ולכן חייב גם על התרומה שבטבל. אז רואים שוב, עניין של תרומה שבתוך הטבל, אז רואים מפורשים, דברי הרמב"ם, מאכלות אסורות, פרק י' הלכה י' י' א', הפוסק שרק אוכל טבל לתרומה גדולה ותרומת מעשר חייב מיטה, ואילו בטבל מעשרות, מעשר ראשון, שני ואני, לוקה ואינו חייב מיטה, והרמב"ם מנמק שאין חיוב מיטה אלא בתרומה גדולה ותרומת מעשר. שומעים? שדווקא בפני, החיוב מיטה זה בפני התרומה שיש בו. וכן כתבו גם התוספות והראש הנדרים י' ב', בטעם הדבר ש כחלת אהרון ותרומתו מותר, שאם התפיס דבר המותר בתרומה, לא נאסר הדבר המותר מטעם נדר, מפני שאין תרומה דבר הנדור אלא דבר האסור, אפילו שהתרומה חלה על ידי דיבורו והפרשתו, מפני לשון הראש שמעיקר הנמי הוא אסור משום טבל, ופיו לא אסר אלא התיר שהוציא השיריים מדי טבל. לכן גם מדברי התוספות שם, ולכן אם אדם אמר כחלת אהרון ותרומתו מותר, זאת אומרת אם אדם מתפיס בתרומה אז זה מותר. למה? כי תרומה זה לא דבר הנדור, זה דבר אסור. למה זה לא דבר הנדור? מכיוון שזה כבר נמצא שם גם לפני שהוא אמר שזה תרומה. עד רבה על ידי תרומה הוא מתיר, הוא מוציא את השיריים מדי טבל. נפלא מאוד. הנה הדברים מפורשים שאיסור הטבל הוא מפני התרומה המעורבת בו. הורת המילה טבל עצמה מתפרשת במובן של תערובת, כמו טבל בטף, לשון גלילה, כך מפרש בעל ערוך השלם בערך טבל. אם מקבל את הדברים כפשוטם, שאיסור הטבל מפני התרומה שבתוכו, והאיסור של תרומה של אחר ההפרשה ישנו גם לפני ההפרשה, הרי נתקשה מאוד מדוע אם כן שונים הם פרטי האיסורים שבטבל ותרומה, כגון חיוב חומש, תשלומי תרומה, לא אוכל בשגגה, והקדושה שיש בתרומה ועוד שאינם בטבל, רואים שתרומה באמת שונה מטבל. יש חיוב חומש ותשלומי תרומה למי שאוכל בשגגה. יש קדושה בתרומה שאין בטבל, ובעיקר מדוע טבל אסור לכהן שהתרומה מותרת לו? הרי אם זה בגלל התרומה, אז שיוכל את הטבל. מה הבעיה עם הטבל? שיש בו תרומה, אבל תרומה מותרת לו, שיוכל גם את הטבל. כמו שקשו התוספות, יבמות פי ו' ועמוד א', על הרשי שם. וכן הקשו בסנהדרין פי ג', נלמד חיוב מיטה בטבל מגזירה שווה חילול מתרומה, ולא מטעם חיוב המיטה של תרומה עצמה שישנה בטבל. אז למה לא שילמדו שחייב מיטה בטבל מטעם חיוב מיטה של תרומה, שהרי יש תרומה בתוך הטבל? למה צריך להגיע לגזירה שווה של חילול? ועל הכל תגדל התמיהה. הרי מחלוקת היא בכמה מקומות בשולחן ערוך עם מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין או לא. המחלוקת היא בבחורות י' קידושין נ"ח עמוד ב' ועוד, לעניין ישראל שנפלו לו תבלים ממורחים מבית אבי אמו הכהן, ואם כמי שהורמו דמיין זכה אבי אמו הכהן בתרומה שבטבל שהייתה תחת ידו ונכתו בן ביתו הישראל, יורש אותו ממנו ומעשר אותם והן שלו, הוא יוכל גם לקדש אישה שלו, הוא יורש אותם. ואם לא כמישהו מודמיין לא זכה בהם אבי אמו ונכתו הישראל, צריך להפריש ולתיתו לכהן. הנה איפה יש מי שסובר שמתנות כל עוד לא הורמו לאו כמישהו מודמיין. האם דעה זו חולקת על הגדרת איסור טבל בפני התרומה שבתוכו? ובכל המקומות שהזכרנו ליל על התרומה שבטבל, לא הוזכר ולא הודגש כלל שזה רק למי שסובר כמי שהורמו דמיין. אז אנחנו צריכים להסביר שגם מי שסובר כמי שלא הורמו דמיין, מסכים עם ההגדרה הזאת שיש תרומה בתוך הטבל. אבל אם יש תרומה בתוך הטבל, אז למה אומרים כמי שלא הורמו עדיין? צריך להגיד לכולי עמה כמי שהורמו, אבל אומרים שיש דעה כמי שלא הורמו. אבל אמרנו שזה כנראה פשוט לכולי עמה שיש כבר תרומה בתוך הטבל. אז למה יש דעה כמי שלא הורמו? כמה מחברים מהם גדולים מובהקים, החשוב שבהם אולי הגאון רבי יוסף אנגל בספרו דאורייתא בסימן ב', תנו באיסור טבל על פי הגדרה הנ"ל, אבל לא ביררו בירור מלא את העניין והשאירו את הדברים בלתי מוגדרים. אם אפשר לומר שבנקודת איסור הטבל דשו כבר האחרונים, אבל יש להוסיף ולומר אם דשו לא זרו ולא תחנו ולא עפו. כדי לבוא להגדרה המתאימה ומתקבלת, עלינו להתחקות על שורשי הדברים. מקור איסור טבל בתורה הוא בויקרא בפרשת אמור בפרק כ"ב בפסוק ט"ו, ולא יחללו את שם קודשי, את קודשי בני ישראל אשר ירימו לשם. כתוב זה לעניין טבל נאמר כפי הדרשה במסכת סנהדרין פ"ג עמוד א', אשר ירימו בעתידים להתרם הכתוב מדבר. בספר חינוך ר' פ"ד מתאים את הדרשה הזו שלא לאכול טבל בין ישראל בין כהן, והוא הדבר שלא נדלה ממנו תרומה ומעשרות, שנאמר ולא יחלו את קודשי בני ישראל אשר ירימו, ובא הפירוש המקובל על זה שבאוכל טבל הכתוב מדבר, ועניין הכתוב שלא יחלו את הקודשים בעודם מעורבים עם החולין, זהו לשון אשר ירימו, שהוא לשון עתיד, כלומר שעדיין לא הורמו. וכן בגמרא סנהדרין אף החינוך מדגיש שעניינו של הטבל הוא לא לחלל את הקודשים בעודם מעורבים עם החולין. היינו כנ"ל שיש כבר קודשים מעורבים גם לפני ההרמה. זוהי הדרשה היסודית מפסוק זה. מאידך יש שתי דרשות נוספות לפסוק זה, שאם כי הן נראות לכאורה כנוגדות לדרשה הנ"ל, אבל באמת הן משלימות אותה, ועם שלושת הדרשות של הכתוב זה נקבל בסייעתא דשמיא את ההגדרה המלאה לאיסור טבל הדרשה השנייה במדרש ההלכה בספרה לכתוב הנעל, יכול יהיו חייבים על התרומה שבטבל, תמוד לומר אשר יריבו לשם על האמורם הם חייבים, ואין חייבים על התרומה שבטבל, היינו שאין חייבים על התרומה שבטבל חומש וכל דיני תשלומי תרומה באוכל בשגגה. הדרשה השלישית, תוספת המעשר שני, פרק ג' הלכה ה', הובא גם במסכת חולין, קופלמד עמוד א', וזו לשונה, מניין לבעל הבית שאוכל פירותיו טבלים, וכן לוי שאכל מעשרותיו טבלים, מניין שפטור מן התשלומים. תלמוד לומר, ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו, אין לך בהם, אלא משעת הרמה ואילך. יש לפנינו, אם כן, שלוש דרשות לכתוב זה, קודשי בני ישראל שירימו לשם. האחת, שהקדשים העתידים להתרם ישנם כבר עכשיו, ואסור לחללם ולאוכלם. השנייה, שדווקא אשר ירינו, היינו, המורם כבר הוא קדוש לעניין חומש, אבל לפני שמורם, זה לא קדוש לעניין חומש. והדרשה השלישית, ביחס לזכות הכהנים במתנותיהם, שאין להם זכות לפני הרמה, ולכן אם אכל זר טבל, פטור לשלם לכהנים. מניין לבעל הבית, שוב, שאכל פירותיו טבלים, וכן לוי שאכל מעשרותיו טבלים, פטור מן התשלומים, ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו, אין לך בהם אלא משעת הרמה ואילך, אז זה זכות, יש זכות לכהנים, ולא לפני כן. כיצד כתוב זה נדרש מחד, שאסור לאכול אפילו לפני הרמה שיש כבר עכשיו קודשים, ומעידך שאין חיוב החומש וכן זכות הכהנים רק משעת הרמה ואילך. אם אסור לאכול לפני הרמה שיש כבר עכשיו קודשים, אז למה אין חיוב חומש וכן זכות כהנים רק משעת הרמה ואילך? על זה עמדו כבר התוספות בחולין, והרמב"ן בפירושו לתורה לפסוק זה, ותמצית דבריהם הוא שאומנם יש כבר עכשיו מן הקודשים העתידים כמשמעו של הכתוב, אך מכיוון שמודגש שהקודשים הם עוד עתידים להתרם, משמע שהקדושה המלאה אשר ירימו לשם היא בעתיד לאחר שירימו. אז יש כבר עכשיו מן הקודשים העתידים, אבל הם רק עתידים להתרם, הקדושה המלאה רק בעתיד. אולם זה צריך להבין, מה מקום יש לדרוש מכתוב זה את הדרשה השלישית, זו שבתוספת המעשר שני ומסכת חולין קופלמת, לעניין זכות הממון של הכהנים שאינו עלה לאחר הרמה. וראה כאן בפרשה זו, פרשת אמור, לא מוזכר כלל אפילו ברמז קל הצד השני שיש בתרומה, היינו מתנות כהונה. כאן מדובר רק על הקדושה והאיסור. ולמתנות כהונה, הלא נתייחד פרק מיוחד, הלא הוא פרק י"ח במדבר פרשת קורח. פסוק י"ב שם נאמר, כל חלב יצהר וכל חלב תירוש, ודגן ראשיתם אשר תנו להשם לך נתתים, וכן הלאה, פסוק י"ט, כל תרומת הקודשים אשר מן ישראל השם נתתי לך ולבניך. דרשה זו לעניין ממון הכהנים שאין להם אלו לאחר העמה הייתה צריכה להידרש מכתובים אלו, שגם בהם נאמר אשר ירימו. שם מדובר בזכות הכהנים, לך נתתים, נתתי לך. אמנם בתוספת המעשר שני פרק ג' הלכה ה', מקור את ברייתא שמסכת חולין, מובא באמת לדרשה אשר ירימו שבפרשת קורח, אבל גם שם מובא גם הכתוב הנעל שבפרשת אמור, שכל דברי אינם אלו לעניין קדושת התרומה ואיסורה. הלא דבר הוא. אז כאן אנחנו מגיעים לנקודה, רבותיי, להבנת כל זה אנחנו צריכים להניח הנחה יסודית אחת שאת נכונותה אפשר להוכיח מכמה מקורות, והיא שכל האיסורים בדברים שבמתנות כהונה וכן מתנות הלווים והעניים הם תוצאות של זכות הממון של הכהנים שיש כאן. הקדושה והממון אינם שני דברים נפרדים שנזדמנו במתנות כהונה בלי קשר זה עם זה. לא. האיסור זה תוצאה של זכות הממון שיש לכהנים. וכן ודאי שאין זכות הכהנים בגלל הקדושה. אלא להפך, כל כוונת התורה בכל הציוויים והאיסורים מסביב למתנות כהונה היא שיזכו בהם כהנים, ו- והבעלים יתנו להם את אשר שייך להם. ובגלל זה צפתה התורה מה שצפתה בהפרשה, ואסרה מה שאסרה. מכיוון שיש לכהנים זכות, אז התורה אסרה וצפתה על ההפרשה. דברים אלה נראים כמחודשים, באמת מפורשים בדברי הרשב"א בנדרים י"ב עמוד ב', בסוגיה שהבאנו אותה כבר, שתרומה היא דבר האסור ולא דבר הנדור. מדוע? והרי הקדושה חלה על ידי המפריש. כתב הרשב"א שנאסרו לזרים מחמת שהתורה זיקתה אותם לכהנים להיות כנכסיהם, ושלא יהי אחר זוכה באכילתן, ודבר אסור, אהד האסור הוא. שומעים? שנאסרו לזרים, למה? מחמת שהתורה זיקתה אותם לכהנים להיות כנכסיהם, ושלא יהיה אחר זוכה באכילתם, ולכן זה דבר אסור. והיינו, שאין כאן התפסת קדושה על ידי נדר פיו, אלא האיסור הוא תוצאה מזכות הכהנים. וכן משמע גם בדברי הראב"ד בהשגותיו, פרק א' מהלכות נדרים, הלכה י' א', אלא שצריך להוסיף שאין האיסור משום גזע לכהונה כמו מילה בהקדש, הרי גם אם קנה ישראל תרומה מכהן האסורה לו, וזה רק טעם וסיבה לחלות האיסור שלכן אסרה תורה, שלא יהי אחר זוכה באכילתה. רבנו הגדול רבי שמעון שקופ בספרו הכביר, ספר ההבנה וההיגיון שערי יושר, בשער ה' פרק ו', מניח אף הוא בקשר לדיון אחר הנחה זו, שסיבת הקדושה במתנות כהונה היא דין הממון שזיקתה התורה לכהנים. הוא איננו מביא דברי רשב"א מפורשים שהזכרנו מכיר כן במקומות אחרים, ובעיקר מסוגיית הגמרא במסכת בבא מציע ו' עמוד ב', הסוגיה של תוקפו כהן, שמשם נראה שאם הכהנים לא יוכלו לזכות בספק בכור מעת הלידה, שהמוציא מחברו עליו הראיה, וספק בכור, הם לא יכולים לזכות. יש מקום לומר שלא תהיה לבכור קדושה לעניין גזעה ועבודה. למה? כי הקדושה נובעת מחמת הקניין, אבל פה שאין קניין לכהן, אין גם קדושה. ושם העריך בביור הסוגיה, ואינו עניין לכאן. אחרי הנחה זו, הנה בכל מקום שאנו מוצאים, איסור בדברים הקשורים עם מתנות כהונה מכאן, שהדבר שייך כבר לכהנים, ובגלל זה הוא האיסור. שאם אין עדיין מתנות כהונה, אין סיבה לאיסור. ואם לפני הרמת התרומה אסרה התורה שלא לחלל את הקודשים הערובים וחולים מזה, נשמע שיש כבר ממון כהנים עוד לפני ההרמה. ואם לא היה לנו אותו מיעוט שבתורת כהנים שמנו ממעטים שאין חיוב חומש וכו' על התרומה שבטבל, היה מן הדין שכל דיני התרומה וקדושתה יהיו גם על התרומה שבטבל, היינו על ממון הכהנים שיש כבר בתוך הטבל, כמו שיש איסור אכילה. כיוון שסיבת האיסור של תרומה ממון כהונה הוא, ויש את זה גם בטבל, ומשום כך אסור באכילה. אלא שגילתה התורה מקודשי בני ישראל אשר ירים, וכפי שנדרש בתורת כהנים הנעל, שאף על פי שיש כבר ממון כהנים גם לפני הרמה, אין חייבים חומש רק על המורם. אם אנו מניחים שכל סיבת האיסורים בתרומה הוא ממון כהנים, אנו צריכים לבדוק כל הבדל באיסורים שבין לפני הרמה ולאחריה, לאור סיבת האיסור, שוודאי השינוי של הסיבה, היינו מצב ממון הכהנים, היא הגורמת לשינוי שבמסובב. זאת אומרת, זה ממון כהנים לפני ואחרי, אבל אחרי הרמה יש שינוי, ולכן השינוי הזה יגרום לשינוי גם בהלכות. מה שינוי זה? על כך אנו למדים מהדרשה השלישית שבתוספתא מעשר שני ומסכת חולין, שאין לכהנים בהם אלא משעת הרמה ואילך. אין הכוונה בדרשה זו שאין שום זכות לכהנים לפני הרמה, שאם כן לא היה כלל איסור טבל, כמו שאנחנו מעריכים להסביר, וגם על הברית הזו, הרי הוא למי שסובר מתנות שלא הורמו, כמי שהורמו דמיין, כמבואר שם בסוגיה. ולכן אי אפשר לומר שאין שום זכות לכהנים לפני הרמה, כי זה לדעה המתנות שלא הורמו כמישהו הורמו דמיין. בהכרח עלינו לפרש כוונת הדברים כך, שאף שיש כבר ממון כהנים לפני ההרמה, אבל כהן פרטי איננו יכול לזכות לעצמו לפני ההרמה, רק מההרמה ואילך. ומשום שלפני ההרמה הרי זה ממון ציבור הכהנים כולו, ורק עם ההרמה אפשר לו לכהן פרטי לזכות, והיינו שאין לכהנים לזכות לעצמם אלא משעת הרמה ואילך. ובעזרת השם, ברצות השם דרכנו, אנחנו נוכיח את זה בשיעור הבא. אבל אני רק מדלג לתירוץ שכל הקשיים שהעלינו באיסור טבל בפני התרומה מסתלקים. שאומנם טבל אסור בפני התרומה שבתוכו, אך לא תרומה ממש בתוכו, אלא סיבת האיסור של התרומה. דהיינו ממון כהנים יש בטבל, וזה מה שנקרא בכל מקום התרומה שבטבל. וגם האיסור שבתרומה אינו דבר הנדור, כי סיבת האיסור בתוכנו היה גם בטבל. אלא מאשר ירימו, אנו למדים ששונה מצב ממון הכהונה לפני הרמה מלאחריה לעניין זכיית כהן פרטי, ומשום כך יש שינויים בפרטי האסורים, אם כי האיסור היסודי אחד הוא לשתיהם. ועכשיו מובן מה שגם הכהן אסור לאכול טבל אף שתרומה הקדושה יותר מותרת לו, משום שהכהן מותר רק כשהתרומה היא במצב שכהן פרטי יכול לזכות בה או להכניסה לבעלותו הפרטית. אז רק זר אסור ולא כהן. ועד הרע בכל האיסור מפני שזה מיוחד לכהנים כדברי הרשב"א, אבל לפני הרמה שתרומה שבטבל של השבט כולו ללא אפשרות זכייה לכהן פרטי, אסור באכילה גם לכהן. אז בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נבסס את הדברים יותר, ובסייעת הדשמי אני לא אבטיח, ברצות השם דרכנו, השם ייתן את הכוח ואת המוח, ויהיו דברים אלו לעילוי נשמת הרב בנימין ליפקין זצ"ל, שהלך לעולמו ללא ילדים, אבל חשוב מאוד ללמוד תורה של אלו שכבר לא איתנו ואין להם צאצאים. אז יהי רצון שנשמה שלו תעלה מעלה מעלה אחרי הדברים הנפלים שלמדנו בשמו, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו עוד בלי נדר, אם השם ייתן את הכוח ואת המוח, אנחנו נמשיך לבסס את הדברים. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.